שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו נכנסים לעומק הסיפור של בנימין נתניהו, דמות ממש מרכזית בפוליטיקה שלנו.
בהחלט אי אפשר להתעלם מהחותם שלו.
אנחנו נסתמך בעיקר על המידע שנמצא בוויקיפדיה, בערך המאוד מפורט עליו, כדי לנסות ולהבין את המסלול, את התפקידים, את האירועים הגדולים.
כן, זה מקור טוב להתחיל איתו, מאוד מקיף בדרך כלל.
אז אולי נתחיל בפרט מעניין, הוא בעצם ראש הממשלה הראשון שנולד פה אחרי קום המדינה.
נכון.
והרקע שלו עוד לפני הפוליטיקה הוא די מרשים, צריך להגיד. שירות בסיירת מטכ"ל.
כן, וגם הלימודים ב-MIT, תחת שם אחר, בן איתי, זה לא משהו שכולם יודעים.
בדיוק. ואז גם הקמת מכון יונתן לחקר הטרור, לזכר אחיו. הכניסה לפוליטיקה לפי המקורות התחילה בעצם דרך התחום הדיפלומטי.
נכון, הוא היה ציר בוושינגטון, אחר כך שגריר באום. משם הדרך לליכוד הייתה די סלולה.
כן, וכמה מהר בעצם. הוא נכנס לכנסת ב-88.
וב-93 הוא כבר ראש הליכוד. 5 שנים. זה מראה על יכולת פוליטית די חדה כבר מההתחלה.
לגמרי. ואז קפיצה ל-96. הניצחון המפתיע, יש לומר, על פרס, ראש הממשלה הצעיר ביותר שהיה לנו.
כן, והכהונה הראשונה הזו, ה-99, היא מתוארת במקורות כהתמודדות ישירה עם כל מה שקשור לאוסלו.
הסכם חברון, הסכם וואי, והוא ניסה לבסס את העיקרון הזה של הדידיות.
מה שנקרא, ייתנו יקבלו, אבל למקורות גם מציינים שהייתה אווירה מאוד מתוחה בתקופה ההיא.
נכון, ובסוף זה נגמר בהקדמת הבחירות והפסד.
ואז הייתה הפסקה קצרה, פרישה זמנית מהחיים הפוליטיים.
כן, אבל הוא חזר ב-2002 כשר החוץ בממשלת שרון, והייתה שם את העדות המפורסמת בקונגרס האמריקאי.
נכון. לגבי עיראק, הוא תמך בפלישה, הזהיר מנשק גרעין שם. המקורות מציינים שזה התברר כלא מדויק אחר כך.
עם השלכות מסוימות, מן הסתם, ומשם לתפקיד הבא שר האוצר ב-2003.
תקופה מאוד משמעותית מבחינה כלכלית.
כן, המקורות מתארים רפורמות נרחבות, הפחתת מיסים, קיצוצים בקצוות, הפרטות. זה הוליד את הדימוי ההוא של האיש השמן והאיש הרזה.
בדיוק. והתוצאות? המקורות מראים תמונה מורכבת. מצד אחד, אירועים צמיחה, ירידה באבטלה, הבורסה עלתה.
אבל מהצד השני?
הייתה גם ביקורת חברתית על הפגיעה בשכבות חלשות יותר. זה מתח שתמיד קיים, כנראה.
והוא סיים את התפקיד הזה ב-2005, עם ההתפטרות על רקע ההתנתקות.
נכון, הוא התנגד לתוכנית.
ואז ב-2009 הוא חוזר ובגדול. מתחילה כהונה ארוכה שלו כראש ממשלה, שנמשכה עד 2021. תקופה סופר דחוסה.
כן, קשה לסכם עשור כזה בכמה מילים, אבל בוא נגיד שיש כמה קווים מרכזיים שהמקורות מצביעים עליהם.
אוקיי, כמו מה למשל?
אז קודם כל, הציר הביטחוני-מדיני. נאום בר אילן בהתחלה, שהכיר ברעיון שתי המדינות, אבל אז גם הקפאת הבנייה.
ואז המון התמקדות באיום האיראני. זה הפך לנושא מרכזי אצלו.
בהחלט. הנאומים באום, בקונגרס האמריקאי, חשיפת ארכיון הגרעין, ובמקביל, מבצעים בעזה, עמוד ענן, צוק איתן.
ולקראת הסוף, שינוי כיוון עם הסכמי אברהם.
נכון, פריצת דרך משמעותית, במקביל בציר הפנימי, היו את המחאה החברתית הגדולה ב-2011.
עסקת שליט, גם היא אירוע מכונן.
נכון, ואז משבר הקורונה, כמובן, וגם האסון במירון, שהמקורות מציינים במפורש את האחריות האישית שהוטלה עליו בוועדת החקירה.
וכל התקופה הזו לובטה באי-יציבות פוליטית, מערכות בחירות חוזרות ונשנות.
כן, משבר פוליטי מתמשך.
וזה מוביל אותנו לכהונה השישית, הנוכחית, שהחלה בסוף 2022. גם כאן האירועים רצו מהר.
מאוד. הקמת הממשלה ה-37, הרפורמה המשפטית שהוציאה המונים לרחובות במחאות ענק.
ואז האסון הנורא של 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.
אירועים מטלטלים. ולצד זה המקורות מזכירים גם את ההליכים בבתי הדין הבינלאומיים בהאג, גם הפלילי וגם לצדק.
וגם את הורדת דירוג האשראי של ישראל, ויש את הביקורת שמוזכרת במקורות על אי-לקיחת אחריות מפורשת למחדל אוקטובר, למרות שהוא כן התייחס לזה בכמה הזדמנויות.
כן, הנושא הזה של אחריות מלווה את התקופה האחרונה, ואי אפשר באמת לזכור את השנים האלה בלי להתייחס גם לפרשיות הפליליות.
נכון, זה חלק משמעותי מהסיפור, כפי שהוא מתועד.
החל מפרשת ברון חברון עוד בשנות ה-90 ועד תיקי האלפים, 1,000-2,000-4,000, שהגיעו לכתב אישום חמור על שוחד, מרמה והפרת אמונים, שהוגש בזמן שהוא ראש ממשלה.
תקדים משפטי.
כן, והמשפט עדיין מתנהל, חשוב לנו להדגיש שאנחנו רק מציגים את מה שכתוב במקורות, בלי לנקוט עמדה כמובן.
בהחלט, ניטרליות מוחלטת. ולצד כל הסערות הציבוריות האלה, המקורות מזכירים גם את הרקע האישי שלו.
המשפחה, האבא, ההיסטוריון בן ציון, האחים יוני זיכרונו לברכה ועדו.
וגם החיים האישיים, הנישואים, הילדון.
אז אם מסכמים את מה שהמקורות מציגים, אנחנו רואים דיוקן של מנהיג עם קריירה פוליטית באמת ארוכה באופן יוצא דופן, המון תפקידי מפתח, הישגים מתועדים.
נכון, מהדיפלומטיה, דרך האוצר ועד השנים הרבות בראשות הממשלה.
אבל לצד זה, המקורות מתארים גם משברים גדולים, ביטחוניים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, וכמובן, העננה המשפטית הזו שעדיין קיימת.
וזה אולי מוביל אותנו לשאלת הסיכום שלנו. כשאנחנו מסתכלים על כל המסלול הזה, כפי שהוא מתועד במקורות, מה ואומר לנו בעצם על מנהיבות פוליטית ארוכת שנים בישראל? איך ההיסטוריה, שעדיין נכתבת, תסתכל על הדמות הזו ותאזן בין ההישגים מצד אחד לבין כל המחלוקות והמשברים מהצד השני?
זו שאלה מצוינת, והתיעוד הזה בהחלט נותן חומר למחשבה עליה.
בהחלט. שאלה פתוחה להמשך, עד כאן להיום.